הבנים, תושבי אופקים, ברוך השם, שהם מפורסמים וידועים ביראת השם שלהם ואהבת התורה שלהם. יהי השם עמכם תמיד, שתזכו לכל בלעד המיטב. אנחנו נמצאים פרשת תולדות, מתחיל ההיסטוריה המתחילה של עם ישראל, וכל הסיבה שהפרשיות הללו נכתבו הן משום מעשה אבות סימן לבנים, הן כדי להורות לנו את דרך עבודת השם וההתחזקות בתורתו וביראתו של הקדוש ברוך הוא. מוריי ורבותיי, חבוד, הפרשה מתחילה לתולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. היינו פרשת חיי שרה, ששרה הביא אותה יצחק, הועלה שרה אמו, והנה ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. כל המפרשים שם שואלים ותמהים, מה הפסוק כופל לנו את הדברים, ועוד אנחנו לא יודעים שיצחק הוא בנו של אברהם. טוב, אמרת יצחק בנו, שמה חזר ואמר אברהם הוליד את יצחק. אז רש"י שם פירש מה שפירש. אבל הסוד הוא, רבותיי, נחזור לפרשת נוח. ואלה תולדות נוח. נוח היא צדיק, תמים היה בדורותיו. מה תולדותיהם של צדיקים? תורה ומעשים טובים. אברהם אבינו, במה היה כוחו? לדמוע, היה צדיק גדול, כי היה פותח את ביתו לארבע רוחות השמיים, מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, מגייר את האנשים, מלמד אותם תורה, פרסם את הקדוש ברוך הוא בעולם, נקרא אוהבו של הקדוש ברוך הוא. אבל זה עדיין לא מספיק. מה היה כוחו האמיתי של אברהם אבינו? כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט. אומר הקדוש ברוך הוא, כל מה שבחרתי באברהם ואני אוהב אותו, הוא אהוב שלי, דבר אחד, שיהיה לו בנים ושהוא יחנך אותם בדרך השם. גם מה שכתוב בפסוק, וירא הדבר בעיני אברהם על אודות בנו, על ישמעאל, זה לא על זה שהוא היה צריך לגרש את ישמעאל. לא זה, לא זה הפשט. כל המפרשים תפסו דרך אחרת, על אודות בנו, שורה שיוצא בתרבות רעה. זה כאב לו לאברהם אבינו. הרי גם יש מדרש שאומר שאברהם אבינו, אחרי ששלח את ישמעאל וגדל ונשא אישה וחי לו שם במדבר באוהלים, הלך אברהם אבינו פעם אחת התחפש והלך שם אל האוהלים העולה כדר וישמעאל, לבדוק אחרי ישמעאל מה איתו, לראות האם הוא עובד אלילים, האם הוא שומר דרך השם, אוכל כשר. והלך שם אל ביתו של ישמעאל, וישמעאל לא היה בבית, היה בשדות, ואשתו הייתה שם, יצאה לקראתו של אברהם, והיא לא זיהתה שזה אברהם אבינו, התנקר אברהם אבינו. אומר המדרש, נכנס אברהם ושאל אותה, איפה ישמעאל, מה מנהגיו, מה מעשה, ואישה מדברת. שמע וראה שישמעאל פחות או יותר שומר מצוות והולך בדרך השם, אבל לא מצא חן בעיניו האישה, אפילו לא הזמינה אותו, לא אמרה לו תשב, לא אמרה תיכנס לאוהל, אפילו לא אוהל שלה, יש לה אוהלים אחרים. תגיד, אוהל של אישה לא צנוע, אבל ואפילו כוס מים לא הביאה לו לשתות. ישב שם והתחקה אחרי מנהגיו של בנו, נפגע שבא ללכת, אמר לה בעלך מתי יחזור? אמרה לו, עוד חודש יגמרו את הקציר ואז הם הוא צריך לבוא. אמרה לו, כשיבוא בעלך תאמרי לו, הזקן היה פה והוא מבקש ממך, הזקן, אתה קנית איזה חמורה, היא לא שווה כלום החמורה הזאת, תמכור אותה ותתפטר ממנה יום קודם. אמרה לו, בסדר, כך אני אומר לו, זה כמנהג החמורים. שמע מה שאמר ולא הבינה והלך לו אברהם אבינו. אחרי חודש חזר ישמעאל ואכל ושתה ושאל אותה נו הכל בסדר מי היה מה היה, סיפרה לו כל מה שהיה ואמרו לו תשמע היה פה זקן אחד מכובד ככה נראה איש איך נראה תחיל לתאר, לתאר לו איך הוא נראה איך זה עכשיו הבין שזה אביב ומה שאל עליי סיפרה לו ומה חקר ומה דרש ומה הוא אמר? אמר כן אמרתי אמר לך דבר חשוב מאוד שכחתי להגיד לך הוא אמר אתה קנית איזה חמורה החמורה הזו תגרש אותה מהר, פטר ממנה רגע קודם. אמר לה, חמורה, אין כאן אי מן הון. אתה יודע מה זה בערבית? הסתלקי לי פה עכשיו. עלי כי בטלק. עלי כי בטלק, עלי כי בטלק. אתה יודע, אצלם, לא צריך לגרש את האישה. אומר לה שלוש פעמים, עלי כי בטלק, עלייך להתגרש. אומר לה שלוש פעמים, כמו שאנחנו עושים, זה מותרים לך, מותרים לך, הם עושים כך והכל הולך יש מעשה, שמענו אותו פעם מהגאון רבינו עזרא עתיה זכר צדיק לברכה סיפר לנו שבחלב זה עיר מולדתו הוא היה יתום, זקן היה יתום בגיל צעיר עלה מחלב עם יחד עם אמו ומשפחתו ובא לירושלים עיר הקודש עוד לפני שנתייסדה ישיבת תורת יוסף וישב לו בשכונת הבוחרים בעוני ובמחסור גדול ויושב לומד תורה יומם ולילה ומעיין עיון עמוק עד דכדוכה של סוגיה עד העומק של העומק שאי אפשר להעמיק יותר והיה אני מרות ושהוא התארס התארס עם ביתו של רבי אברהם סלם היה מקובל גדול בירושלים ולקח את האישה אז היה צריך ללכת להיפגש ולעשות אירוסים לא היה לו מעיל ללבוש אפילו בשבת היה בלי מעיל מרוב העוני הגדול שהיה לו ואימא אלמנה אז חברו היה הרב אברהם רפול עליו השלום זה הדוד של הרב אליהו רפול מבארץ בבאר יעקב אחר אברהם רפול הכרנו אותו היה ידידו הטוב השאיל לו את המעיל ועם זה הלך לאירוסין הלך לאירוסין תארו לכם זה ראש ישיבת תורת יוסף גאון הגאונים גדול הדור שהאיר את כל פני המזרח כל יהדות חכמי ישראל הספרדים הם ינקו את תורתם ממנו ככה היה אז הוא סיפר לנו שהיה פעם בחלב היה שם אחד העשירים הגבירים עשיר גדול והיה גם נעשה מושל של העיר שמו אותו מושל בעיר מושל המחוזי יום אחד זה המושל הזה חזר לביתו אחרי שפללו במסגד שלהם חזר הביתה והיו רגילים בבוקר או לפני ארוחת בוקר מביאים קייק וכוס קפה עכשיו הקפה צריך שיהיה תחון במקום כל יש חוקים ומשפטים הגויים יש להם הלכות אכילה איך צריך לקחת את הפולי הקפה לקלוט אותם על הבוקר לטחון ולקטוס בהוואן, במכתשת ואחר כך לבשל ולהביא זה הגיע הביתה ראה את אשתו עסוקה עם חברותיה דרך נשים פטפט, לדבר וכו' 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 אז הוא ראה אותם מפטפטת צעק עליה אמר לה אני רוצה מהר תעשי לי קפה זו דווקא בגלל שצעק רצתה להראות לו אתה לא וואלי עליי המושב שלי אני אעשה מה שאני רוצה אז בינתיים היא שלחה את אחת הנערות חבוד יש פה מקום שלחה את אחת הנערות שלחה לו צלחת של קייק קייק זה כמו בייגלה זה עוגות מזרחיות אהבות שהן מתפוררות שהן יבשות אז הוא לקח את הקייק אז היא מתעצלת נשבע בשם אקדי בשם המופתי בשם הקוראן בשם לא יודע מה שעד שהוא יגמור את הקייק הזה היא צריכה להביא לו קפה ואם הקפה לא יגיע הרי היא אסורה עליו ועלה כי בטלק זאת הלכה עד שקצה את הקפה ועד שבשלה אותו זה מהעצבים שלו גם רצה לאכול גם את השולחן אז אכל את הקייק הזה גמר אותו אמר אותו, ואחרי זה הגיע הקפה, אמר היא אסורה עליו, גם הקפה אסור עליו. שפך אותו, שמה יעשה? הוא המושב של, של העיר. הוא ידע לאותה בושה ולאותה כלימה. אז אבו אביה, איש נכבד ומכובד, מה יעשה? ויגרש את האישה הזאת? עכשיו הוא בליבו מצטער, אבל הכבוד, האגו שלו, לא נותן לו להגיד, אני טעיתי. היה שם בלגן גדול. היה רעש גדול, ויצא קול במדינה, בעיר, שכך וכך היה משה לרב עם אשתו היום, והוא צריך לגרש אותה. על מה ולמה, אז אתם יודעים, במזרח תמיד יש שמועות, כל מיני שמועות נוספות, ויש עם תוספות ועם מהרשה ועם עוד פירושים אחרים. הוסיפו על זה תוספות כיד, כיד הדמיון המזרחי הפרוע. בינתיים נודע הדבר לרב, הרב אמר, אני, יש פה עניין של קידוש השם. אני יכול אז קידוש השם. הגיעה השאלה אצל בית הדין השרעי שלהם. זה לפי החוקים שלהם, צריכים לדון האם האישה הזו מגורשת או לא, כי הוא נשבע. אז הוא בא לשם ואמר להם, שלח הרב של היהודים, אמר, אני יש בידי לפתור את הבעיה הזאת. ואני אפתור אותה על הצד הטוב ביותר. איך אתה תפתור? איך אתה תפתור? זה חוקים שלהם? מה וכך? אני יכול לפתור את זה לפי ההיגיון הבריא, שכל ילד יסכים שאני צודק ב100%, והצדק לא רק יעשה, אלא ייראה לעדה הכל. איך זה יכול להיות? הם חיפשו וחיפשו כמה שעות, ישבו על המדוכה הזו ולא מצאו שום פתרון. בא הרב לשם, אמר, אנחנו נלך לבית שם ונראה. עשה איזה שיצור, איך היה כל המעשה, הראו לו כך היה וכך זה וכך זה. הרב בסדר, אומר, אני פוסק שהאישה הזאת, אומר שני בית הדין ושני כולם, האישה הזאת לא גרושה, זה היא מותרת לבעלה לחלוטין. איך אתה אומר כך? אומר, מה אתה אמרת? עד שאתה תגמור את הקייק, אתה גמרת את הקייק? אומר, ודאי. אומר, לא גמרת, תביא מישהו שיתתה את הרצפה. תיתה את הרצפה, מצאו עוד פירורים. אומר, את זה אכלת? לא אכלת. אז לא גמרת את הקייק. אתה אמרת אז תגמור את הבייגלה. לא גמרת את הבייגלה. נשאר כמה פירורים נפלו? היי, שם מותרת. אמרו, איך לא עלה על דעתנו הדבר הזה? ונעשה קידוש השם, חוכמת היהודי, החוכמה תחייב עליה, ונעשה מזה מאותו יום כל שאלה קשה שיש להם באים לרב החכם של היהודים שהוא יפסוק להם. אז נחזור לאברהם אבינו. אחרי כמה שנים, אומר המדרש, חזר אברהם אבינו עוד פעם, הלך לעולה כדר והגיע לשם, כנראה במתכוון הלך מתי שישמעאל לא נמצא כדי להתחקות אחרי מעשיו. חקר ושאל את יושבי האוהלים, סיפרו לו מה שהולך עם ישמעאל, הוא מחלק צדקות, מכניס אורחים, והוא טוב, עובד את השם, מתפלל לקדוש ברוך הוא וכולי. הלך לראות מה קורה באוהל שלו, יצאה לקראתו איזו אישה אחרת, או כבר לא היא שהייתה, יוצאת אישה אחרת, קיבלה אותו, בוא ברוך השם, אבל לא ידע מי זה אפילו, פניו היו מחוסות גם, וגם אם תראה את פניו, מאיפה מכירה אותו? לא ראתה אותו מימיה. והוציאה לפניו, ציפתה למשרתים שיביאו לו אוכל, יביאו לו דגים, יביאו לו שתייה, יביאו לחם ומזון, והכל, ועשו לו תערוך לפני שולחן. הוא אמר לו, אני יש לי איתי לחם בציקלוני, הכל אני מביא איתי, אבל לכל זאת תכבד אותם, שתה משהו, טעם איזה משהו מהפירות, מהירקות, ישב שם, נח באוהב איזה כמה שעות, בא לסיים, אמר, אני רוצה ללכת לביתי. תקראו לגברת, לאישה, לבעלת הבית. ברך אותה, ברכות נעד. אמר לה, תראי, בעלך מתי יבוא? אמרה לו, עוד שבועיים, שלושה. אמר, שיבוא, תגידי לו, הזקן הגיע. והזקן אמר, האיילה שיש לך, אצלך בבית, תשמור עליה. האיילה הזאת טובה ומשובחת, תשמור עליה כבבת עיניך. וכך היה. אחרי שחזר ישמעאל, שאל אותה, סיפרה לו את מה שאמר. אמר, ככה? הלך מהר, קנה לה תכשיטים, זהב, יהלומים, מרגליות. אמר, מה זה? אמר, זה אבא שלי היה פה, ואת חיבדת אותו, וקרא לך איילה, שאת חשובה ואת... בכל אופן, ישמעאל, לא מתייחס לאברהם אבינו. מה אומרת? איפה ראינו? והיה את בן הגר המצרית, תרס שרה את בן הגר המצרית מצחק. הוא התייחס על אמו הגר, הוא לא התייחס על אברהם אבינו עליו השלום. ולמה לא התייחס? האמת הזוהר הקדוש שואל, הרי סוף סוף הוא בנו של אברהם, אלא מפני שאברהם אבינו הוליד אותו מתי שהיה ערל, לא היה מהות, שאמר כי המילם. אז אברהם אבינו, זו אחת הסיבות שהקדוש ברוך הוא לא גילה לאברהם אבינו את מצוות המילה ולא ציווה אותו, מפני שהיה צריך לצאת ישמעאל. ולמה צריך לצאת ישמעאל? הזוהר עצמו שואל, משיב רבי שמעון בר יוחאי שמכוח זוהמת הנחש של חטא עץ הדעת, כשאכל אדם מעץ הדעת נתהווה בו פסולת, ואחר כך הכל בא באברהם אבינו. ואברהם אבינו כשנולד היה בו מעט חוץ מכבודו האחירות הזוהמה שיש בכסף, סיגים, מעט סיגים שיש בכסף, והסיגים האלה יצאו ראשונה בהיותו עדיין ערל חוץ מכבודו של אברהם אבינו, בהיותו בן 86 שנים, עם תריה שם אלוקים, שזה דין. ואז הביא את זה בהגר המצרית, זה נאה לו ויאה לו לישמעאל שבא ממנה. ואז נולד ישמעאל, ועד היותו בן 13 שנים, אז נצטווה על המילה אברהם אבינו, אברהם בן 99 שנה, בהימולו אל בשר עורלתו, כדי שיוולד יצחק כולו טהור. ועל זה אנחנו אומרים בברית מילה, אשר קידש ידיד מבטן. מי זה הידיד? אומר המדרש, אולם יש מדרש שאומר ידיד זה אברהם, אבל המדרש אומר שעיקר ידיד, וכך מובא פרקת רבי אליעזר, זה יצחק אבינו עליו השלום, שהוא הראשון בעולם שמהבטן היה קדוש, נולד לאבא קדוש ולאמא קדושה. והזוהר אומר, זו הסיבה, אומר, תראה דבר פלא, שאברהם אבינו נשא ארבע נשים, להבדיל מהנשים האלה יעקב אבינו גם כן היו לו ארבע נשים, אבל יצחק היחיד שהייתה לו אישה אחת. מה הטעם? אומר, יש סיבה, אברהם אבינו ארבע נשים כנגד ארבע רוחות העולם, ומהם היו שרה, הגר, כתורה. אז הוא הולך כמעט לאמר שכתורה זה לא הגר, שרה והגר, כתורה ופילגש, שנאמר ולעיני הפילגשים מאשר לאברהם תן אברהם מתנות. אלה היו ארבעה, כך היה גזירת מלך המלכי המלכים. להבדיל יעקב אבינו גם כן היה צריך ארבעה, אבל הם בצד הקדושה כולם. יעקב אבינו לקח את רחל, לאה, בלהה וזלפה, והביא ממנה 12 שבטי עדות לישראל קדושים, ישראל קדושים. אבל יצחק אבינו רק אישה אחת. ולמה? מפני שהיה עולה תמימה שעלה קורבן על קרבי המזבח, ואסור היה שישתמש בו שום דבר אחר, רק אשתו היא בת זוגו רבקה אמנו בלבד. ולכן לקח יצחק אך ורק את רבקה. זו הסיבה גם יצחק לא יצא חוץ לארץ ישראל. לכן שם שואל אותו בתואל שם ולבן שבא אל העזר לשם, אז הם שואלים אותו, מה, למה, איפה האיש? למה לא בא יצחק? הרי יצחק צריך לבוא. ויצחק בא מבו. מאיכן בא? שם כתוב במדרש על הפסוק, מהשם יצא הדבר. אומר המדרש, מה אם מהשם יצא הדבר? מהר המוריה, תקשיב. מאיפה מהשם, מהר המוריה. יושב בידי אתה, אבים עליי. מהשם יצא הדבר, אומר לו מהר המוריה. מה פירוש מהר המוריה? מה קשור מהר המוריה? פשט, הסבירו את המדרש, שבהר המוריה אז התבשר אברהם אבינו שנולדה רבקה. כי מיד ויוגד להוויה אחר הדברים האלה, אבו גם לאן למור, הנה ילדה, וכל הסיבה שהוא תואל ילד את רבקה, שנולדה בת זוגו של יצחק אבינו. אומר המדרש, לא זה הפירוש. הפירוש הוא מהשם יצא הדבר, מהר המוריה יצא, כיוון שיצחק אבינו היה בהר המוריה, אז הוא קדוש, אסור לו לצאת מחוץ לארץ. אז בתואל שואל, מה זה דרך העולם שהחתן בא לבית הכלה ומבקש מביא מתנות, מביא טוב את המתנות, אבל איפה החתן? מה, הקלה הולכת ככה בלי חתן? עונה לו, מהשם יצא הדבר. מהר המוריה באה, לכן יצחק אבינו לא יצא לחוץ לארץ. וזו הסיבה שיצחק אבינו הייתה לו אישה אחת, היא רבקה, היא האחת, היא היחידה, וזה הטעם שאין לה צער גדול. כפי זה המפרשים, הרב חידה אומר, כעת מובן, רבקה אמנו אין לה צער גדול, למה היא צריכה להביא את עשיו? שמה, שמה אצל אברהם אבינו בא ישמעאל ובמישה אחרת בא מהגר נאלו ויעלו. לכן היא אומרת ותומר, אם כן למה זה אנוכי, למה אני צריכה ללדת? ותלך לדרוש את השם, זה אותו דבר, מהשם יצא הדבר, בגלל שיצחק היה קודש קודשים ולא היה ראוי שזה לא שום אישה אחרת, רק רבקה היא הראשונה והיא האחרונה, כי היא רומזת השכינה. אז לכן ראה המוכרח יש בו גם כן הזוהמה של הנחש, נשארה קצת מבחינת זהב. אצל אברהם זה היה כסף לבן, חסד, יצא ממנו השיגים, זה ישמעאל. לכן אומר הזוהר שישמעאל זה להשלים מה שהרב אמר, ישמעאל הם מאמינים באל אחד, מזכירים שם השם, אבל זה מצד הסתרה אחרה, מאמינים בעוד הבלים, בשפיות אחרים, אבל הם מצד הלובן, הכסף הוא לבן, אבל עשיו השם הציבנו, איש יודע צייד, איש שדה. למה פעמיים איש? עשיו היה דו פרצופי, דבל עשיו היה. אחד עשיו בבית המדרש, גאון הגאונים, יודע להגיד סוגיות ואיזה עניינים בתורה הקדושה, ומתפלפל ותוחן הרי הרים, עוקר הרי הרים ותוחנם זה בזה, אבל אחר כך הולך ליער, האלה כל השחקנים של הגויים הם פשפשים לידו, אובמה זה נמלה לידו, כל הגויים המצ'ו האלה שיש לכולם, איש שדה הוא, אתה רוצה איש יודע צייד, איש שדה, פעם בתורה הוא גדול וגם שמה הוא גדול, היה ענק בכל המובנים, וזה כאב לה לרבקה אמנו, אבל זו הייתה גזירת מלך. אבל יש פה עוד סוד בתיקוני הזוהר, ראיתי וכך פרש עליו השלום רבי שלום בוזגלו, תדעו שהיה לנו אחד גדול מאוד בתורה לפני 350 שנה, שלדעתי, אני יודעתי, לא מספיק נותנים לו כבוד, לא מספיק התפרסם בעולם, מקובל ענק שבענקים, שהיה בקי בכל כתבי הארי ישר והפוך, והיה הוא נקרא שר בית הזוהר, הוא רבי שלום בוזגלו עליו השלום, הוא נקרא בשם המקובלים הרשב, הרשב תמיד זה רבי שלום בוזגלו. הוא חיבר מקדש מלך, ארבעה כרכים על הזוהר, והיבר כיסא מלך על תיקוני הזוהר, ואתה רואה בדבריו ממש דברי נבואה. אחד הדברים שהוא כותב, הוא כותב דברים מבהילים, מה שכתוב בגמרא בסנהדרין, אין בן דוד בא עד שתתפשט מלכות הרשעה על ישראל 9 חודשים, שנאמר לכן את יולדה ילדה, כמו היולדת לוקח לה 9 חודשים עד שיולדת, כך יהיה עם ביאת המשיח. כותב שם, דע שתשעה חודשים אחרונים קודם שבוע משיח היו קשים מאוד, בחינה גם כן רוחנית, זאת אומרת מכל הבחינות תחץ גדול, והיום האחרון של התשעה חודשים יהיה בשבת, ואז אותו יום יהיה צער גדול לישראל, לא תקום פעמיים צרה, יהיה רצון שלא יבוא ולא יהיה, שיהיה בנחת. הוא אומר אותו יום יהיה קשה מאוד בישראל, יהיו לחוצים מאוד, יבואו בשעת מנחה של שבת בבתי כנסיות ויצעקו לקדוש ברוך, ויפתחו את היכל ויאמרו את הפסוק, ואני תפילתי לך אדוני עת רצון, אלוהים מרוב חסדיך ענני באמת ישעך, ואז יתגלה מלך המשיח. עכשיו זה לא סותר את הגמרא שאומרת שלא בא לא בערבי שבתות ולא בזה בערבי חגים, כדי שלא יהיו, הוא אומר יתגלה, משמע שהמשיח יבוא כבר ביום שישי, אבל לא יהיה לו רשות להתגלות רק בשעת השבת, כך נקודת בלשונו. אחר כך ראיתי שהמקור הוא בתניא רבתי, בתניא רבתי שכתב אותו אחד מהראשונים אחרי תקופת הגאונים, הוא מביא את המאמר הזה, זה מובא בשיבת ציון בתפילת מנחה כתבנו את זה בעניותינו. אז הוא רבי שלום בוזגלו עליו השלום כך מביא, היה איש קודש קודשים ענק שבענקים, מקובל עצום. אז הוא יש לו חקירה בכיסא מלך, למה היה צריך להיות הדבר הזה שאצל רבקה בתוך הבטן יהיו שני בנים, והיא צריכה ללכת למדרש שם ועבר ויגידו לה שני גויים בבטנך ושני לאומים וכו', ולאום יאמץ ורבי אבות צעיר, שיבלדו בזה אחר זה. למה צריך שבבטן יריבו? ובהפטרה כתוב בבטן עקב את אחיו ובעונו שרה את אלוהים. מה כל המהלך הזה? תשמעו דבר פלא פלאים הוא כותב. הוא אומר, מפני שבאברהם דם מה שהיה ביעקב לא היה, לא באברהם ולא ביצחק, ולכן יעקב אבינו נקרא בחיר האבות, והקדוש ברוך הוא אהב את יעקב, ולכן דמותו של יעקב אבינו חקוקה תחת כיסא הכבוד. ולזה כותב רמה מפנו, רק תזכיר אותי שאני אחזור למאמר הזה רגע, הרמה מפנו במאמר מוסגר, אני אראה לכם מה שכותב, כותב הרמה מפנו שבידותי שמעתי שיש כאלה שמסתכלים בירח ורואים בו דמות אדם, פרצוף אדם. אומר, בהתחלה הוא חשב הרמה מפנו שזה כאילו איזו שיחת חולין של אנשים, של דמיונות. אומר, אבל חקרתי ומצאתי שזה אמת. מאיפה לראיה? אומרת גמרא מפורשת, הגמרא אומרת שאסור לאדם ללכת בלילה לבד, יחידי בלילה. אלא שכתוב תמיד חכם, אבל האמת לא רק תמיד חכם, כל אדם אסור ללכת יחידי בלילה. למה? יש מזיקים, אז בשלום יכולים להזיק. ואם הולך עם נר בידו, או יש אור, או שיש אור נגיד אפילו אור חשמל או אור זה כמו שיש היום פנסים, נחשב כשניים, וירח כשלושה. שואל הרמה מפנו, למה הגמרא אומרת זה כשניים? זה לא שזה אחד ועוד אחד, מה זה כשניים? כשניים כאילו האור עצמו שניים? מה שייך להגיד שהאור זה שניים? הנר זה לא שניים, הנר זה אחד ואתה אחד, אז אתם ביחד שניים. וגם מה זה ירח כשלושה? ירח כעוד אחד, או תגיד ירח כשניים פלוס אתה, שזה שלוש. אני לא סופר ברוטו, הוא עושה פה גלובלי, הכל יחד, זה לא מובן. אומר הרמה מפנו, הסוד הוא ככה, למה אמרה הגמרא שאור זה נחשב כשניים? כי זה לא כל אור מועיל, נגיד הוא הולך בחושך ושמה מרחוק יש שם איזה נר, מה יועיל הנר הזה? זה דווקא אור שאתה יכול להשתמש בו, לקרוא לאורו או להבחין במטבעות, זה מטבע של זהב, זה מטבע של כסף, או להבחין בפרצופים של אנשים, כמו שאנחנו אומרים, מי שיקיר בין תכלת ללבן. זה פירוש שהאור נחשב כשתיים. כשתיים, שאני יכול לזהות בין שני אנשים, אם זה ראובן או שמעון. ומה פירוש הריח כשלושה? אומר, פה מצאתי חידוש. מה החידוש? אומר, דה, הלא הריח נחשבת אספקלריה שאינה מהירה. מה זה אספקלריה? ראי. אומר, ידוע שדמותו של יעקב אבינו חקוקה תחת כיסא הכבוד, והירח הזאת רואה את כיסא הכבוד מפה, היא כמו ראי, היא מראה לנו את כיסא הכבוד. מה היא מצלמת לנו? אתה רואה על הירח את הדמות של יעקב אבינו. אומר, עכשיו מובן למה הירח נקרא כשלושה, כי יש לי גם אתה, גם אור וגם דמותו של יעקב נמצא איתך. עכשיו מובן למה הירח זה יותר מאור רגיל, כיוון שיש לי גם את יעקב אבינו שם. אומר, וזה הסוד שהירח רומז ליעקב אבינו שדמותו חקוקה תחת כיסא הכבוד. ולכן גם בפרשת ויצא כתוב, הנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. המדרש שואל, מה זה בו? בסולם? אומר, בו ביעקב, דבר אחר, בו ביעקב עצמו היו עולים. ולמה עולים ויורדים? כי הייתה שמועה אצל המלאכים, הלו יעקב אבינו הגיע. ומה הגיע? הוא נמצא בכיסא הכבוד, הדמות שלו למעלה. הם עולים למעלה, רואים את הדמות שלו למעלה, ויורדים למטה, רואים אותו ישן תחת הסולם, והם לא מבינים מה צריך להיות. הנה אותו בן אדם נמצא פה ונמצא למעלה, עולים ויורדים, עולים ויורדים. אז זה הכוונה שדמותו של יעקב אבינו חקוקה תחת כיסא הכבוד. אז נחזור למה שאמר רבי שלום בוזגלו עליו השלום, כותב דבר פלא. הוא אומר, לדע שזו הייתה גזירת מלך מלכי המלכים, שיעקב אבינו הוא בחיר שבאבות, והקדוש ברוך הוא אוהב אותו, וכן קורא לו תיתן אמת ליעקב. על אף אחד לא נאמר אמת. אצל אברהם חסד אברהם, יצחק פחד יצחק, אבל מידת אמת, אמת זה אמת. מה זה אמת? המהר"ל אומר אמת זה 100 על 100. באמת אני לא יכול לעשות 99.9. אומר ברגע שעשית קצת פחות זה לא זה. אומר המהר"ל, לכן האותיות אמת זה האות הראשונה, האות האחרונה והאות האמצעית. למה עשה ככה בורא? ואין אפילו כי להגיד, אם עשית לא א', ב', זה כבר לא האמת. טוב, לא הגעת עד טוב, הגעת עד שין, זה לא אמת. אין, אמת יש רק אחת. באמת זה נטו 100 מלא. וזה היה יעקב אבינו. אז מה הרעיון של יעקב אבינו? וזה הסיבה. מפני שהיה חטא של אדם הראשון, והאדם הראשון בא באבות, והאבות קיבלו עליהם לתקן את חטאו של אדם הראשון. ספר בראשית כולו, מתחילתו ועד סופו, קשר אחד עצום, עמוק עמוק ממצאנו, ככותב הרמב"ן. אז מה שקרה בפרשה הראשונה עם חטא של אדם וחווה, חזר על עצמו, מה פירוש חזר על עצמו? לתיקון אצל אברהם ושרה. לכן כתוב, כעת חיה ושרה בן. מה זה כעת חיה? והעיקר שמה חווה, כי היא הייתה עם כל חי, היה צריך להיקרות שמה חיה, לא חווה. מה זה חווה? הם כל חי, חיה, אלא חווה לשון חוויה, נחש. עדיין היה בה זוהמת הנחש. שבאה שרה ותקנה אותה, והיא תקנה נידה, חלה, דקת הנר. עכשיו זה ביור נפלא מאוד, הרב חידה אומר, לכן אברהם אבינו שמח באותו יום שהם הגיעו, הוא הרגיש שכעת מתקנת שרה, וגם הוא, שהוא אדם הראשון, הוא מתקן את חטאו, ולבקר רץ אברהם, בן בקר רך וטוב, שלושה עגלים, להאכיל אותם שלוש לשונות בחרדל. מה שלוש לשונות בחרדל? אומר, יש שלושה דברים שהם כחרדל. עבודה זרה, מטמאה, עד מקטוטה, מכתת שיעורה, עד חרדל. אחר כך נידה, בנות ישראל, אמר רבי זירא, בנות ישראל הם החמירו על עצמם, שאפילו רואות טיפה דם כחרדל, שלושות על השעה נקיים. והשלישי אומר, זה חמץ בפסח. חמץ בפסח במשהו. ושלושת אלה מרמזים על חטא עץ הדעת. וגם הוא הביא שם חרדל, יש חרב לב, יש חדל רב, עשה שלוש לשונות. המילה חרדל, אתה יכול לעשות בחרדל, חרב לב, חדל רב. חדל רב זה חדל עם יצר הרע, שהוא הרב שלך, שהוא הזקן, הוא אומר אני באתי, אני ותיק. ואחר כך בחרדל זה ביצר הטוב. ואחר כך חרב לב, ילך יראת השם. זה שלוש לשונות במילה בחרדל. ככה הוא דרש. תראה כמה דברי חז"ל, איזה דברים עמוקים יש בהם, מתוקים מדבש ונופת סופים. אז לכן אומר יעקב אבינו, היה בחיר שבאבות. אברהם אבינו שם אצל שרה, שלושה דברים היה אצלה. הרי היה ענן קשור על האוהל, שזה כנגד הנידה. היה אחר כך ברכה בחלה, זה כנגד חלה. והנר היה דולק מערב שבת ערב שבת. נפטרה שרה, הסתלקו שלושה דברים אלה. חזרה רבקה, אז היה יצחק אוהלה שרה אמו. שרה אמו, היא ממש נשמת שרה אמנו. היא אותו סוד. שלפי זה מובן, יש מדרש הנעלם, מדרש מבהיל. ואני רוצה לחזור בכלותכם אחר כך לנושא של יעקב אבינו. מדרש מבהיל מאוד, מדרש הנעלם. מדרש הנעלם דורש, הרי מה זה דרכו של מדרש? הוא לא מפרש פשט. הוא לוקח פסוק ומשנה אותו משל לדבר אחר לגמרי. אומר המדרש, כל מה שכתוב בפרשיות האלה על אברהם ושרה, ובהתחלה קראו לו אברהם, אחר כך אברהם, מי זאת שרה, אחר כך יש לי את יצחק ואת רבקה, אומר כל זה זה אנחנו. מי זה אנחנו? הוא אומר ככה, הוא אומר האדם ביותו פה בעולם הזה יש לו גוף ויש לו נשמה. הגוף נקרא שרה, לשון שררה. למה? הגוף מושל, עובדה. אני צריך ללמוד, אז השאלה אם אכלתי או אם אני צמא או אם אני נחתי מספיק, או הראש שלי מרוכז, או אני הגעתי לבית המדרש. אני צריך את הגוף, את הכלים של הגוף, את האיברים של הגוף, כדי לעבוד את השם גם כן. אז הגוף שורר עלינו, שרה. אבל יש יותר ממנו, זה הנשמה. נשמה נקראת אברהם, אב ורם. היא אבא של הכל, היא הבעלים, והיא אחראית על האדם, והיא רמה, ברום, היא רם. אומר, אחרי זה מה היה? ואתה מוצרה בקריאת ארבע חברון. כך אומר מדרש הנעלם. מה זה ואתה מוצרה? זה הגוף. מה זה קריאת ארבע? אומר, הגוף מורכב מארבע יסודות. ספור, שרמב"ם כתב, אש, רוח, מים, עפר. בכל אחד יש את כל הארבעה. רק יש אדם שגובר בו יסוד האש, אז לפי זה הוא יהיה, רק כותבים חכמי המוסר, יהיה יותר פעיל בעבודת השם, יותר זריז, אבל גם נותן לכעוס, לרתוח מהר. אחר כך יש מים, הוא יותר קר, אבל הם זורמים, הם גם כן יש להם פעילות, אבל הוא יהיה לו תאוות, כי מים תמיד מראים על תאווה. אחר כך יש רוח, רוח זה כוח הדיבור, יש לו כוח דיבור גדול, אבל לפעמים הדיבור, יש דיבור שהוא טוב, ויש דיבור השם מרחם, כמו הקריינים ברדיו. אני הזכרתי את זה הפעם הראשונה, אמרתי, עכשיו הבנתי דבר אחד, למה בסיום החדשות אז יש תחזית מזג האוויר, תמיד תחזית מזג האוויר, רוחות ינסבו, עירות עד שקטות, הים יהיה גלי, יהיה גובה זה, הכל רוח, רוח. למה? הקריין אומר לך, אני רוח. אז זה יסוד הרוח, כי זה כוח הדיבור. אז כוח הדיבור הוא בלי מעשה, הוא רק מדבר. לכן ידוע, מי שמדבר לא עושה. ואמר, ברוך אומר ועושה. לא, 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 תדבר. סטוק, אל תדבר. תעשה אחר כך. אז זה כוח הדיבור, אבל כולם יש בהם קצת טוב. הרכז האפר הוא יסודי מאוד, כל דבר עקבי, עובד לפי תוכניות, מסודר, מהוקצע, הכל אצלו על השנייה, על המילימטר, על הדקה, כל דבר מסודר, אבל יש לו בעיה אחת, הוא כבד, כי האפר הוא כבד, הוא גם כן נחיתי, ויש לו גם נוטה לדיכאונות ולעצלות. עד שהוא קם לפעמים, ועד שזז, עד שיוצא מהמיטה, איך אמר הגאון הבן איש חי, אומר, קראתי באחד הספרים הקדמונים, שהיה איזה חכם אחד, שפעם אחת פגש את השטן, וראה שיש לו ביד שני כלים. שאל אותו, מה הכלים שיש בידך? אמר, תראה, הנה, ביד אחת יש לי מניפה, ביד השנייה, סמיכת פוק. אמר לו, מה זה? אומר, המניפה זה בקיץ, אני... זה שהולך לישן, כי הגיע הזמן התפילה, אני מנפנף לו, אומר לו, תשמע, יש מזגן, יזה, איפה אתה יוצא בחוץ עכשיו? חם, היום אמרו, חום כבד, עומס חום כבד. מנפנף לו. משאיר אותו שישן, שלא ילך בית הכנסת, לא ילך לשיעור. אחר כך, ביד השנייה זה בחורף. הוא קר, אומר לו, זה קור, ששמעת? כולם בקנדה מתו כך וכך, וזה כך קרה במכות קור, מה אתה משוגע? היית לעשות לשם, מפרו תורתך, מתחיל להמתיר על הפסוקים במאמרי חזל, ושם אותה סמיכת פוך, יאללה, מחסה אותו, משען, שחטה לערה שנתך. אז זה דרכו של יצר הרע. אז זה רוח. רעפר, עפר כבד, אבל הוא יסודי. לכן האדם צריך לדעת איזה תכונות יש בו, רואה איזה נטיות יש בו, יתקח את הנטיות בצד טוב. כל דבר יש טוב ורע, מה לעשות? עכשיו נחזור ליעקב אבינו עליו השלום. אומר רבי שלום בוזגלו, זה רעיון מבהיל. למה היו צריכים להיות שניהם בבטן אחד? אומר, זו הסיבה. כיוון שהיה חטא עץ הדעת וזוהמת הנחש היה, וחוץ מכבודם של האבות, חס ושלום, אני שאני מדבר, אני אומר לכם מה כתוב בספרים. אז אברהם אבינו בא, והיה בו קצת מהאחירות הזוהמה של חטא עץ הדעת. וכל האחירות הזאת, הוא שם אותה ונתן אותה בישמעאל. ויצא ישמעאל כולו זה, ולכן ישמעאל יצא הראשון. למה? תמיד הקליפה קודמת לפרי. תראה, רמב"ן כותב שלפני בוא המשיח תהיה מלכות לישראל מצד החול. הוא כותב הרמב"ן. אותו דבר המהר"ן מפראג בספרו נצח ישראל אומר שתוקדם לישראל לפני בוא המשיח ממשלה מצד הסטרא אחרא. זה מה שאנחנו רואים היום. אנחנו מדינת חוק ולא מדינת הלכה. מה זה חוק? חוק עם תאי הגיהנם. איפה יצא לנו? אלא יש מדרש. המדרש אומר, למה אנחנו אומרים כל יום אשר יושבי לתך? הגמרא בברכות אומרת, כל העובר תהילה לדוד שלוש פעמים ביום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. הרוקח במקום סתם פירוש על סידור התפילה, מבהיל. הוא אומר שמה שתבדוק ותראה כל הפסוקים בעשרה ישרי בתך, זה כל הלב בית חוץ מאות נון, שהגמרה דיברה על זה, זה נפילה, ואפילו הכי רמז את זה בסמך, סומך על רואה כל נופלים. הוא אומר, כל פסוק יש עוד בב, חציו השני בב, בכל יום ברכך וברכך שמחת עון הבית, גדול עוד מים מולד מאוד ולגדולתו אין חקר, דור לדור ישמח מעשיך ורוצה להגיד, כך תמשיך תגיע לחות עוד חט. וואי, מה קרה פה? הנון ורחום אדוני, איך הפעם גדול חסד, שמה אין בב, טוב אדוני הכל וחמר כל מעשה. אתה ממשיך קודם, פותח את ידיך ומסביע, צדיק אדוני כל דרך וחסד מעשה, קרוב אדוני כל קרב וכל אשר יקרוב באמת. בקוף אין בב, חוק. אומר הרוקח, מצאתי במדרש שכל מי שאומר כל יום אשר יושב בתך בכוונה לא יראה פני גיהנם, כיוון שיש שם אותיות חוק שאין בהם וב, שזה בנרמוז על גיהנם, כי וב זה מראה על חיים, שהוא יוצא, שהוא חזק, שהוא איתן, שהוא עומד, שהוא בכוחות עצמו, לא צריך להיות נידון בגיהנם. אז זה חוק, אז זה מכניע, לא ירד לפני גיהנם. אז זה אותו, עד אותו מסע. אז יצאו אברהם אבינו, יוציא את הראשון ישמעאל, בא יצחק אבינו, הראשון יצא עשיו. לכן הפסוק מדגיש, ויצא הראשון אדמוני, כולו כעדרת שיער. למה אדמוני? אומר המדרש, גם בזוהר מובא, כיוון שיצחק היה מצד השמאל ששם זהב, זהב זה דין, אז סוספיתא דדהבה, זוהמה שבזהב. הזוהמה שבזהב יצאה בעשיו. כיוון ששם זה זוהמה, לכן כולו יצא רע. היה גם ערל, לא נימול. כשהמדרש אומר, שיצחק אבינו חשש למול אותו, כאילו שהיה אותו אדום. בגמרא מובן של רבי נתן, שפעם באה אישה אחת שהיו בניה מתים מחמת מילה. באה אליי, אמרתי לה, תראי לי אותו, נולד לבן, והיה אדום. אמרתי לה, המתיני לו עד שיבלע דמו בו. היה מקרה אחר שהיה צהוב, זה צהבת. עד שיזרק דמו בו, אמר לה. אצל האדום, אמר לה, אדם עוד לא נבלע. אז המתיני. המתינה, ואחר כך מעלה אותו וקראו אותו נתן הבבלי על שמי. כנראה לא נתן לבד, אלא נתן הבבלי גם. כמו אומר, נתן הבבלי על שמי. אז הוא היה, רבי נתן, זה חברו של רבי מאיר. היה אב בדין, כמו שמובא באוריות. אז עכשיו, נחזור לעינינו, ככה היה עם יצחק אבינו. אחר שעשיו גדל, אז ראה יצחק אבינו שהוא בריא כמו שור, זה הולך ביערות בשדות, נלחם עם אריות ודובים ונמרים. בוא נמול אותך, אמר לו, מה אכפת לך אתה? עד עכשיו אתה היית חייב בי מרגע הזה. והמדרש בפרשה שלנו, ויגדלו הנערים, אמר ביצחק, מכאן שחייב אדם להתאפל בבנו עד היותו מ-13 שנה, מכאן ואילך צריך שיאמר ברוך שפטרני מעונשו של זה. אני אומר, לא, אתה לא חייבי, זה נשאר ערב, עשיו נשאר ערב כל ימיו. לכן היה כולו רע. ואילו יעקב אבינו כולו טוב. אומר רבי שלום וזגלו, זו הסיבה שצריכים להיות בבטן. למה? מה קורה בבטן? במשך התשעה חודשים מתיחים את הילד. שפתח ספר איוב, הוא אומר, כגבינה תקפיאני, כחלב תתיחני. הוא מתאר שמה איך נוצר הוולד בימי אמו. ופקודת חסם רבוחי, נותן בו רוח, נותן בו נשמה, חיים יש לו שלו. שואל הזוהר, איפה הנשמה? מה, נמצאת בתוך הבטן? איך יכול להיות? אומר לו, על ראש המעוברת. היא האישה המעוברת, שתי נשמות יש לה. אחד הנשמה שלה, ואחד הנשמה של העובר. אומר, ובזה היו יודעים ורואים מה היא מעוברת. הצדיקים שהיה להם עיניים, עיני בדולח, רואים את הנשמה למעלה על האישה, יודעים, מעוברת בתאומים, תאומות, בן, בת, הכל יודעים, רואים לפי הנשמה שנמצאת מעל ראשה. ואחר כך כשהיא מולידה אותו, נכנסת בו הנשמה. אותו רגע. אומר רבנו ארי, לא רגע קודם ולא רגע אחר כך. לפני שצריך שיגיע שעת הלידה, והוא כותב שמי שגורם לה שתלד לפני הזמן, זה שופך דמים. חוץ אם חס ושלום יש סכנה, לפעמים יש בעיות אחרות. אנחנו אומרים להם, בוודאי, לא עליכם, יש חיילת הריון, יש בעיה שנקרח לו, הוא במצוקה, או לפעמים חס ושלום גדל מאוד, וכעת היא בסכנה, זה משהו אחר. אבל לא רכי. ותדעו, שאלו את המועלים, המועלים הבקיאים, כשהוא מלא את התינוק, הוא יכול לדעת לפי הדם שיוצא ממנו, אם הוא נקרא שלו, אם הוא נולד לידה טבעית בזמן או לפני הזמן. כל אלה שנולדים לפני הזמן הם לא רגועים, ידוע, גם בשעת הברית, גם בשעת קרישת הדם, ואחרי זה גם לוקח כמה חודשים עד שהילד הזה נהיה. למה? לא יודע למה הוא דומה. תאיר כעת מישהו באמצע השינה, תאיר אותו, יעצבני, כל הזמן מיילד, עכשיו ילד קטן, לפעמים נרדם. מה עושים ההורים? מעירים אותו, והוא בוכה, אומר, חבל שעבת אותו, תשאיר אותו, ישן. אז זה גם אותו דבר, היה בבית אמו, מוצאים אותו לפני הזמן, הוא לא רגוע. אז הוא עדיין מסכן, מבולבל, מבוהל, וכן יש טבע, בכל דבר יש טבע, מתי ואיך. אז רבנו הרי בשבשה ארוך הקודש נתן שם תיקון לאחד שהכתב קמיע לאישה שתלד כמה ימים לפני הזמן. זה היה ערב חג ומה ורצתה לה להתפטר, ואמר לו שהוא כמו שופך דמים, נתן לו לצום ואיזה דברים לעשות כדי לחפר על זה. זה בתחילת ספר של ארוך הקודש שם כתב. אז אם כן, בהיריון זה לא סתם, בהיריון גם האישיות של הילד נקבעת, מה יהיה איתו. לכן המדרש אומר, תראה, האותיות ירדו מהר סיני, שמשה רבנו ירד מהר סיני, הוריד לנו את האותיות של התורה, ואת שמות האותיות, א', ב', ג', א', למד פ', מאיפה בא למד פ'? אולי זה א', אני יודע מה? א', וב', ג', ד', ה', ו', לכל אות יש לה מילוי שלה, שם שלה. מאיפה זה בא? זה בא מהר סיני. תראה, שלוש אותיות, המילוי שלהם זה ה', ב', ח' ות', ב', י'ת', ח' י'ת', ת' י'ת'. מה הסוד שלהם? קודם כל י'ת', בואו נראה מה זה י'ת'. י'ת' זה גמטריה קדוש, ידוע, זה 410, זוהר מובא, 410 עמין וחיסופים. זה 410 עולמות. זה גמטריה קדוש. ואנחנו אומרים קדוש, קדוש, קדוש. ישראל מקודשים בשלוש קדושות. וזה הטעם שבברכת הלבנה מדלגים שלוש דילוגים, להראות שאנחנו, אנחנו קדושים בשלוש קדושות. וזה כנגד כהנים, לוויים, ישראלים. כנגד כל מצווה שאדם עושה, יעשה אותה במחשבה, בדיבור ובמעשה. זה אז היא נעשית מצווה שלמה. מה בית תת ח? אלא בית זה שניים, זה האיש והאישה צריכים להיות קדושים, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוהיכם. ואם הם מתנהגים בקדושה, יש להם בן קדוש. אחר כך יש תת, זה תשעה חודשים של ההיריון, האישה צריכה להיזהר, לא לאכול דבר תמה, לא לכעוס, לא להוציא מפי הדבר נבלה, או דבר איסור. אישה בהיריון מעוברת, צריכה לשמור את עצמה. אז היא מביאה ילדים, תראה, הגמרא בכתובות הביאה רשימה של פירות וירקות, מי שאוכלת. לאחלה אתרוגה, אבל הבני רחנה. לאחלה כוסברתה, זה כוסברה, יהיה לבנים בשרנה, בעלת בשר טוב. וכן הגמרא שם מביאה כל מיני מאכלים שמשפיעים כשהיא אוכלת. זה אחלה בעי, אוכלת ביצים, אבל הבני עינני, עיניים גדולות יש להם. וכן אז זה הדרך. אתה רואה שכל דבר יש לו השפעה. זה דברים גשמיים על אחת כמה וכמה דברים מוכנים. מה רבי יהושע בן חנניה, לא אמר רבי דוסה בן הקינס, מסכת יבמות, זוכר אני שאמו הייתה מביאה מניחה הריסתו בית המדרש, כדי שישמעו אוזנת דברי תורה, שהייתה הרבו, הייתה באה ואומרת, פללו על עובר שבמאי, שיהיה חכם וצדיק. אז הנה, תשעה חודשים קובעים. אחר כך החטא, זה שמונה ימי מילה. היה עבץ כותב, תראה היום חבל, המנהג הזה כמעט התבטל מאיתנו. היום בעבונותינו הרבים, אנשים, הכל אינסטנט. סעודה, מתי הסעודה? מת מישהו, מתי הסעודה? יום הולדת, מתי הסעודה? בר מצווה, סעודה. חתונה, סעודה. כל דבר סעודה. מחפשים סיבות למסיבות האכילות. עכשיו ליל ברית יצחק, המנהג הקדום, הגאון יעבץ, תראה, כותב בסידורו, ושבח אני את מנהג הספרדים שבארץ ישראל, שנוהגים בליל הברית יצחק להיות ערים כל הלילה. יושבים לומדים תורה. תראה, בתקנות שתיקן הרשש, עליו השלום, לחברים שלו בישיבת בית אל, היה חובה על כל הלומדים, שכל הלומדים כולם חייבים לבוא, הם היו 12 איש, ביניהם היה רב חידה. והרב בעל תורת חכם, רבי חיים דלרוזה, הוא מערית על גזי, גאון הגאונים, רבי יום טוב על גזי, היו הולכים לבית של היולדת ויושבים שם ולומדים תורה כל הלילה, ובכל שאר הלילות שקודם ולומדים כל הלילה שעתיים. וכותב גם הגאון יעבץ, שבח אני את המנהג הזה, וזה מובא בכל הספרים הקדמונים. פעם גם האשכנזים נהגו בזה, אחר כך הם ביטלו את המנהג וגם אנחנו למדנו מהם, ועכשיו התקלקלנו. באים ברית יצחק, אומר, איפה אתה? דף ב', אני ממשיך דף ד', אתה דף ו', אני דף ח', אתה דף זה, יאללה, טטטטטטה, שתי דקות, נגמר הלימוד, יאללה, תביא את האוכל. תביא את האוכל, אמרתי לו, קח את האוכל, אתה תחתוך, תחלק אותו לעשרה חתיכות, את הרבע עוף, כל אחד אוכל, אחד יאכל את העור, אחד את העצם הזה, אחד את הכליות, אחד את זה, והבשר אני אוכל אותו. כל אחד מחליט, מה אתה עושה? זה כמו הסיפור עם רבי נתן אישיץ, אותו דבר. נתן אישיץ היה ילד, היה עושה הרבה עניינים מעניינים. אז ביום אחד בא לבית הכנסת, לא הלך להתפלל, לא רצה להתפלל. אמר, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. ככה אשכנזים מתחילים את התפילה, הפך את הדפים, ונאמר והיה אדוני אליך על כל הארץ, ויאמר הוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. אמר, התפללתי. מה אבל מה זה? אומר, בלב שבועות, לא ככה עושים, קוראים פסוק אחד מההתחלה, פסוק אחד מהסוף, אני היום בשבילי יום שבועות. אבל לא בסדר, סתם מה עליי. בא בלב שבת, חכים לדגים, לדג זה המשובח, זה האוכל המשובח שלו. חתך לו את הראש ואת הזנב. אמר לו, מה זה? אמר, זה תצרף יחד, זה לב שבועות. הנה הראש, הנה הזנב. זה אותו דבר. ואותו, על אותו משקל. אז הוא אומר, לא עושים ככה, צריך ללמוד, ללמוד את הלימוד, שהילד יהיה קדוש, יהיה צדיק. שמונה לילות, בחינם, תראה, יש מנהג של האשכנזים עד היום, מביאים את כל הילדים הקטנים, ליד החדר של התינוק, אומרים שמה ישראל, זה מנהג טוב מאוד, אנחנו משתדלים לעשות את זה. שנולד ילד, ואם הילדים הקטנים, בואו, תקראו שמה ישראל לידו, מחכים להם ממתקים, שולחים אותם, כל ערב. למה? זה שתדעו צריך שמירה. אז זה חטא קדוש, בין השלושה אלה הם האותיות שלהם קדוש. ויעקב אבינו שהיה בבטן אמו קדוש מרחם אשר קידש ידיד מבטן, זה אביו יצחק. ויעקב אבינו, יש לו איזה שכן עשיו השם אצלנו, איזה צער. זה מה כותב בבטן אשיץ, אומר פלא פלאים. רבקה עוברת ליד בתי כנסיות ובתי מדרשות, יעקב מפרקס לצאת. תצא, למה לא יצא? תצא, מפרקס לצאת, תצא. אלא עשיו לא נותן לו. עשיו תופס לו את הרגל, אומר, אתה לא תלמד. ועשיו מוכן לוותר על הכל, העיקר לצער את יעקב. הוא מתראה כמה רשע עשיו. הוא אומר, אחרי זה הוא שואל, אומר, טוב, אחר כך עוברת ליד בתי עבודה זרה, ליד בית הבימה, ליד איפה שמנגנים בית אובן, ואני יודע כל מיני זבאלי האלה או הזמרים החילונים האלה הרשעים שמחתיה רבים. טוב שאתם לא מכירים אותם, אתם צדיקים פה, אתם לא יודעים מה קורה. באים אלה, בא עשיו, רוצה לצאת לשמוע, לראות ערב שאסור להחמיץ, שבת נופש ופיוט, הוא בא מפרקש לצאת, תצאו עליו. אומר רבי נתן אפשיץ, אומר עשיו, טוב לי לוותר על ערב בידור, ובלבד שאני אשאר פה להציק ליעקב, כי אם אני יוצא, מי יציק ליעקב אבינו? תראה כמה הוא רשע, תראה כמה הוא רשע. לוותר על ההנאות שלו, שבשבילו זה כל העולם. לא, אני לא ככה מבהיל, זה להבין מה זה יצרה, איך עובד נגד הבן אדם, זה יצרה מעצמו. אז הוא אומר, עשיו, שרו של עשיו זה סמכנם, הוא השטן, הוא היצר הרע שלנו. זה ביום מוסלב אמר, שאתה צריך בשם השם כי עמידה. וזו אותה קליפה היום. קליפת עשיו וקליפת ישמעאל, הם התחברו יחד. והראיה, הנה אובמה, הוא גם מוסלמי, גם איזה. מוחמד, ברק אובמה. חוסן, ברק, כל השמות יש בו. כל האלפאבטות, הכל יש בו. ישב והפוך. אז זה אתה רואה, זה אומר, וכן יעקב אבינו יצא טהור. אומר רבי שלום בוזגלו, היה צריך להיות בבטן אחד, יעקב מכאן ועשיו מכאן. ולכן גם למה זה תשעה חודשים? זה גם הגמרא שואלת. הגמרא לא אומרת שתמר תמר תאומים, כאן כתוב תאומים, שמה היה רק שבעה חודשים, כאן פרץ וזרח היו שבעה חודשים בתים אימם, כאן הם היו תשעה חודשים מדעים. ריבונו של עולם, איזה סבב סבל יעקב אבינו, תשעה חודשים שלמים. אגב, במדרש יש על מה שהגמרא אומרת בתענית, שמלילות ט"ו באב צריך להוסיף, הלילות מתחילות להתארך, צריך להוסיף בתורה, מאן דמוסיף יוסיף ומאן דרחץ ושלום. איזה חודשים אלה? עד שבועות, ונתנו סימן הגאונים, כך כתבו, מי שכבי עד קומי, קומי, מי קומי עד שכבי, שכבי, מה פירוש? זה כמו חידה, אלא איזה סימן. יש שתי מגילות, אחת מגילת רות, אחת מגילת איכה. במגילת רות כתוב שם הבעז אומר לה, חי השם שכבי עד הבוקר, זה בשבועות אומרים את מגילת רות, שכבי. ואילו בתשעה באב יהפוך אותו השם לששון ושמחה, אנחנו אומרים קום אירוני בלילה לראש השמורות. אז הוא אומר ככה, מי שכבי עד קומי, מי שזה הימים הקצרים, שכבי שם, זה לילות הקיץ הקצרים. גם הגאון מבין לה מתרץ בזה את הקושיה שיש בגמרא בעירובין, פעם אומרת הגמרא באותו דף נמדלת, לא יברא לילה אלא לשנתה, לא יברא לילה אלא לגרסה, יש על זה, כל המפרשים שם עמדו, תורת חיים ועוד. והגאון מבין לה מפרש, אומר פשוט מאוד, זה לילות הקיץ וזה לילות החורף. לילות הקיץ הקצרות זה שלושה חודשים יש לנו באמצע, שם תשען, אבל לילות החורף הארוכים עכשיו, תוסיף בלילה, תלמד תורה, לא יברא לילה אלא לגרסה, צריך ללמוד. על זה אמרו, אז מי קומי עד שנה הבאה בשכבי, קומי, צריך לקום בלילה לשבת. רק הם היו רגילים לקום אחרי חצות, אנחנו היום הפכנו את הסדר, אבל לפחות גם ללמד תורה בתחילת הלילה זה גם, זה גם מעלה. אז באותם חודשים, ככה הייתי מדרשך אומר, היה יעקב לומד תורה בבטן אמו, הוא מלאך היה מלמדו תורה. אומר לכן תסתכל ותראה שההיריון שלו, הוא ככה אומר, היה בט"ו באב ונגמר בט"ו באייר, אז זה תשעה חודשים. אז אומר לכן עכשיו הוא יש לו עוד תירוץ בבטן השיט, למה יעקב אבינו יוצא ומפרקש לצאת? מה? הלו יש לך מלאך בתוך בטן אמך מלמד אותך. הגמרא במסכת נידה אומרת בפירוש שאין ימים יפים שאדם בטובה כמו אותם ימים שהוא נמצא בבטן אמו. מה הוא דומה? הוא בא ככדור, ראשו בין רגליו, עקבותיו, ואחרי זה פיו סתום והטבורו פתוח ונר דולק מעל ראשו, מלאך יושב שם למדות תורה כל אותם תשע חודשים, שנאמר כך איוב צועק, זכרתי ימים מקדם שנות עולמים. איזה מי תנני כרחי קדם? מה זה ירחי קדם? שואלת הגמרא, איזה חודשים שהם ירחים ואינם שנים? ואומר זה תשעת חודשי ההיריון, ירחי קדם, קדם זה ההתחלה. אך אומר, וידלו נרוע לראשי, זה הנר שדולק לו מעל הראש, זה הנר עד השמיים, למה המלאך מלמדו תורה? אז שואל רבי נתן אשיץ, ריבונו של עולם, יעקב אבינו עובר ליד בתי כנסות בתי מדרשות, מה אתה צריך לצאת בתי כנסת בתי מדרש? יש לך מלאך ספציפי מלמד לך את כל התורה, מה איזה שאלה שיש לך תגיד לו? מחשב במקום יענה לך כל שאלה ושאלה, למה אתה רוצה לצאת? מה הוא אומר? אומר, לגור עם רשע כזה כמו עשיו, אני מבטר גם על המלאך, היה מפרקס לצאת. יש כבר פירוש אחר, מפרקס לצאת הוא בלבד שלא להיות שכם של זה, כי כתוב הרחק משכם רע. היה הרשע הזה היה מטריד אותו, היה מצער אותו, היה מציק לו. איזה הצקה זאת. מכאן נלמד האדם כמה מי אלה אבות הקדושים. זוהר הקדוש כותב עם היהודים הבריות, מה מעלת יעקב אבינו, היו מלחכים ומנשקים את האפר מרחק 12 קילומטר מהקרב שלו. והפלא הגדול הזה, אפילו שהאבות קבורים איתו, הזוהר אומר את זה על יעקב דווקא, כי הוא היה לו כל הזמן התמודדות, הוא היה התיקון של אדם הראשון, הוא האדם הראשון בעצמו, ולכן אנחנו נקראים על שמו. הרב חידה בספרו מדבר קדמות כותב, אנחנו נקראים ישראל, זה מה שאמר הרב מקודם, מעניין, ישראל ישר אל. מה זה ישראל? הוא אומר על שם מה נקרא ישראל? רק על התורה. אומר לומר שאנחנו לא ראויים לשאת את השם ישראל אלא ביותנו עוסקים בתורה. אומר למה יעקב אבינו בהתחלה שמו יעקב, עקב, להיות עקב, אבל אחרי זה ישראל זה ראש, ראש אל. אז זה, ועל שם מה קיבלנו את השררה בעולם? על שם התורה שיש לנו. אז אם לומדים תורה זה נקרא עם ישראל, אם אין תורה אין. זה מה שאמר רב סעדיה גאון, הוא הטביע את המטבע הלשון, אין ישראל אומה אלא בתורתה. הוא אמר יותר משמרו ישראל על יותר משמרה שבת על ישראל, שמרו ישראל על השבת. אנחנו כל התוקף שלנו, העוצמה שלנו זה בתורה הקדושה. כשיש תורה אין מה לחשוש, וזה רואים עין בעין. תראה, כל עיר או כל יישוב שיש שם תורה אין מה לחשוש, אין מה לפחד, לא מבחינה ביטחונית, לא מבחינה מורלית, לא מבחינה כלכלית, לא מבחינה של שום דבר אחר. במקום שאין תורה, השם רחם. זוכר שהיינו בישיבה יום אחד, היה איזה תלמיד אחד צעיר, אז היה לדבר לכם בשני 50 שנה, בעוונות רבים הייתה עניות בדעת נוראה, כי אז ראשי המדינה, בזה שעל שמו יש שדה תעופה בלוד, משוגע הזה, הוא היה מטביע לכולם בראש שצריך תעודה. היום עוד פעם הם מנסים לחזור על כל מיני וריאציות, כל מיני מהדורות, שבש את הראש. אני הרבה שואלים אותי אנשים, אומר להם בואו תיקחו את ראשי המשק, ראשי החברות הגדולות שיש פה במדינה, תבדקו אותם אחד אחד אם יש להם בכלל תעודה של בוגר בית ספר יסודי, והנה הם עשירים גדולים. מה זה הולך לפי ההשכלה? ובואו נראה לכם המון משכילים שיש להם תעודת פרופסור ואין להם לחם לאכול, וזה פסוק מפורש בקהלת, לא לחכמים לחם ולא לקלים המרוץ ולא לגיבורים המלחמה. לא שאדם מזלזל, אפשר, האדם צריך להשתדל ללמוד מקצוע, צריך להשתדל ללמוד איזה מלאכה, לא כולם נבראו בשביל ללמוד תורה, בסדר? גם הרמב״ם כך כותב, רבנו בהי כך כותבים, הם כותבים שכשם שלא כל העולם יהיו סנדלרים, כל העולם חייתים, זה לא יכול להיות, כל העולם יהיו הרקנים, אין, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא עשה שהעולם יש לו איזה איזון, אז תמיד יש איזון של איזה דברים. אבל אומר אותו דבר, לא כולם יכולים להיות פרושים מהעולם ולעסוק בתורה, נכון? אבל אני חייב להקנות לילד חינוך. אמר לי, אני הייתי פעם משגיח בישיבה קטנה, בישיבת תורת יוסף, זה לפני למעלה מ-30 שנה, 33, 34 שנים, והייתי עובד עם ילדים מאוד מאוד קשים, זה היה מאוד קשה לעבוד איתם, בפרט שזה שם אקסטרני, זאת אומרת, היו הולכים לישון בבית, ולא רק לישון בבית, בצהריים, הפסקת צהריים, אוכלים בחדר האוכל של הישיבה, גומרים מהר ורצים הביתה. למה? זה בשכונת גאולה, כל אחד זה כמה פסיעות מהבית שלו, והוא חוזר לך אחרי הצהריים. שתה לך, עצם זה שתלמיד יצא כבר, הלך הביתה, אמא שלו ראתה אותו, דודה שלו באה, הוא חוזר לך כבר דמות אחרת, אתה צריך לעבוד איתו מחדש. אז זה היה התשה נוראה לעבוד איתם בקושי גדול. והייתי כל ערב צריך לעלות לראש הישיבה רבי יהודה צדקה, אני תמיח לו, לא ניקח וזה כך וזה כך, זה התקדם וזה לא התקדם, גם דברים טובים הייתי מספר, לא רק תלונות. יום אחד אמר לי, תשמע בעצם, תדע, אנחנו פה בישיבה, בכל ישיבה, תשמעו מה אמר רבי יהודה צדקה, מגדלים גאונים, דיינים, ראשי ישיבות, מגידי שיעור, צדיקים, חסידים, גם בעלי אומנות ובעלי מלאכה, אבל יראה שמיים. זאת אומרת, יש תלמיד שהוא לא נברא בשביל ללמוד, אז גם אם הוא לא ידע את כל המסכת, ידע עמוד אחד, אבל תכניס בו יראת השם, בשביל זה הוא לומד פה בישיבה, יגמור את הלימודים שלו, אז הוא ילך לעבוד, ילך יהיה זה, אבל היראת שמיים תישאר. ובאמת אומר לכם את האמת, עד היום אני פוגש אותם, זה פלאי פלאות. שאחד מוכר נעליים, אחד יפקן, אחד זה, אבל איזה יראת שמיים, איזה קביעות יתים לתורה, איזה אהבת תורה. למה? זה הכל תלוי במחנך. אתה מכניס בו יראת השם, אז הוא יוצא ירא שמיים. אז זה ככה אמרתי פעם, עליו השלום. אז מה צריך לספר לכם? הייתי ילד, היה רואה איזה חברים, אז הם משגעים אותם. הם אומרים לך תעודה, מה תלמד? וזה היה צרה צרורה, תדע, מי שיצא אז בן תורה, זה ניסי ניסים, זה כמו אברהם אבינו בקרשן האש. למה תבוא דודה שלו ותגיד לו, מה? אתה לא בישיבה, אתה תמות מרעב. ובא זה, מספיק, ילד שומע דבר כזה, ואבא שלו שותק, וגם אמא שלו, והיא מסכימה איתה, וזה מסכימה, ומלחמות, זה מלחמות עולם. אני זוכר כמה פעמים אני הייתי צריך ללכת בתור בחור, ללכת להוציא ילדים שעמדו בישיבה, פתאום נעלמו, והוציא אותם מהבית, ושמים בבית, בטלים, לא אכפת לו, העיקר שלא ילמד בישיבה. אמר לי רבי יהודה צדקה, שיום אחד הוא ברך איש אחד, שיזכה שהבנים שלו תלמידי חכמים. אמר לו, אל תקלל אותי, שאתה, הבנים שלך, יהיו תלמידי חכמים, לא שלי. וככה היה התפיסה, הייתה אצל עמי הארץ, הייתה כזאת. עד יום אחד הוא לא יכול לזה, אני שמעתי אותו בתור ילד, זה נחקק לי. בא לדרוש באיזה בית הכנסת אחת גדולה, שרובם שם היו שולחים לתיכון וכל מיני מקומות. אמר להם, רבותיי, אתם שקרנים. רבותיי, אתם ברכים שקר. וואו, שם היו בבלים, עיראקים, תרגזו עליו, מה איך אתה אומר ככה? אמר להם, עכשיו קראתם בתורה, זה היה חלקיית התורה. כל אחד עלה ואמר, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, בחר בנו, נתן לנו את תורתו, אתם שולחים את הילדים לבתי ספר, ללמוד כל מיני שטויות, כל מיני הבלים, איפה בחר בנו, איפה נתן לנו את תורתו? נתעלמו. אחרי זה באמת ראיתי שהיו מפחדים לקנות עליות, אפילו היה צריך בכוח. אנשים לעלות עליות. זה היה בעיה להם. אבל זה תראה, זה השקפה. השקפה שצריך לדעת פוסטם. זה כמו שמסופר לרבי עקיבא איגר. ועקיבא איגר שהגיע לעיר פוזנה, זה בהונגריה, עיר גדולה, עיר ואין בישראל. הגיע לשם, מבני עשה רב של העיר. אמרו לו הרב, תדע, יש פה משכילים. יש פה המון צרות. יש לנו מלחמות גדולות. עם שמירת השבת, עם שמירת הקשרות, עם שמירת הדת. שם נורא מאבקים נוראים. ומה היה שם? היו המשכילים. המשכילים כולם היו יודעים תורה. זה לא איזה קטלי קניה באגמה. תראה כל אלה שעל שמם מהרחובות בצפון תל אביב, שנשמור ירצילנו מהם ומהמוניהם, כולם היו תלמידי חכמים, למדו בישיבות בלוז'ין, כמו ההוא מנדלה ושלום עליכם, ואין שלום אמר השם ברשעים, והוא ביאליק, וכל אחד מספר סיפורים ומקשקשים, ואלה שנמצאים על השטרות גם כן, כל אלה למדו, היו בקיאים בשעס ישר והפוך, למדו עם הנציג מברוז'ין, למדו עם גאוני עולם, ויצאו ככה, יצאו כופרים, כופרים בעיקר. סופר שפעם הגאון מברוז'ין ביום שבת באו ואמרו לו, יש שלושה בחורים יושבים מעשנים סיגריות ולומדים גמרא. נכנס לחדר, ראו אותם לומדים סוגיות ומעשנים. מה זה שבת? אז אחד אמר לו שהוא, זה מאלה המשוררים האלה שעל שמם יש את הרחובות. אחד אומר לו, אני שכחתי שבת מרוב ההרגל שלי בסוגיה. השני אמר לו, כאב לי הראש. השלישי אמר לו, שכחתי לסגור את החלונות. אמר, זה, כולם יצאו רשעים, אבל זה רשע יותר גדול מכולם. אמר, חציף פנים, שעוד עונה תשובה כזו עזה, אז זה רוצה להראות לכם איזה דמות הייתה. ברוך אדוני, שלא נתננו טרף ושיניהם. תאמינו לי, כל בוקר שאני אומר את זה, אני נזכר ממה שהיה, מלחמות איומות היו. לא היה פשוט להישאר יהודי. אני אפילו בתור בן של אבא שלי, שאבא שלי נחשב איש חסיד וקדוש, ובוקשים את אנשים ברחוב, תגיד בואי נה ילד, מה יהיה איתך שתהיה גדול, תהיה חכם, מה תאכל, תמות מרעב, איך תתחתן, מה תאכיל את הילדים שלך, מאיפה תקנה בגדים, מאיפה זה? ככה, זה רפאים, הזוהר אומר, חלק מהערב רב, שמם רפאים. מה זה רפאים? רואים אחד לומד תורה, מרפים את ידיו, מחלישים אותו. זה צריך לדעת לעמוד מול הזרם, עזות דקדושה להיות, זה הכוח. ככה מנצחים, ואז כנמר, כנסר, לא לפחד. תשיב חורף אחד דבר, שני רשעים שיברת, לא צריך לפחד. אז היה תלמיד אחד מסכן, יצא, הלך לעבוד. ביום הראשון שהלך לעבודה נפל, שיבר את היד. למחרת בא עם גבס, ואז לא היה ניתוחים, היום זה מכלל אורתופד וניתוחים וזה, זה עשו לו איזה. בא לישיבה, קח אותו רבי יהודה צדקה, אמר בוא, סתובב איתו בכל הכיתות, אמר תראו מה קורה לאחד שעוזב את התורה ביום אחד, תוך כמה שעות שיבר את היד, דירו ברקום. אותה שנה שלמה אף אחד לא יצא מהישיבה. אז זה היה דור אחר, זה היה תראה מקראו ואני העיני, עוד הם מדברים ואני אשמע. אז זה מה שהיה, זה יעקב ועשיו. ישבו יעקב ועשיו הבטן, אומר אבי שלום בוזגלו, כל הזוהמה שהייתה נגמרה בעשיו, ויעקב יצא כולו שלם. אז לפי זה מובן המדרש אומר ששלושת האבות למדו תורה יחד 15 שנה. איך יכול להיות? הרי ידוע שאברהם אבינו היה בן 100 והיוולד את יצחק בנו, כפסוק אומר, ובפרשה שלנו ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. 160 היה אברהם אבינו כשנולדו יעקב ועשיו. בן כמה נפטר אברהם אבינו? 175. אני יודע מה פסוק אומר, יש מסיפור עם הרב חידה, הרבה זמן לא סיפרתי לכם סיפור. הרב חידה עליו השלום היה לו בדרסה, היה בשיעור שהיה נותן בליבורנו, היה איזה בעל בית אחד היה מציק לו כל דבר בשאלות לא לעניין, כן לעניין, פעמים שאלות בעברית, שאלות בכתיב, בכתב, מהירח, מהאדמה, מכל מיני דבר. והיה מזגע אותו והרב חידה עונה לו. יום אחד שאלת איזה שאלה, מאיפה אתה מציא לו תשובה? למה הקיר צבע לבן? למה אני יודע מה? יש כל מיני שאלות. למה האדמה ישרה? למה? אמר לו, זה הקושיה שהקסתה, כתוב בספר חיי אברהם. אמר לאנשים, אתם רואים, אתם סתם צוחקים עליי שאני ממציא שאלות? תראו איך אני יודע, אתם יודעים, אתם לא ידעתם. אני יודע שאלה שכתובה בספר חיי אברהם, אתם לא נכם כלום. טוב, הייתי גם רואה את השיעור, חזרו הרב חידה, חזר הביתה בלילה, מה מתלבילים, מחילה הרב, יגיד לנו איפה זה ספר חיי אברהם. זה אומר, מה זה ספר חיי אברהם? חיי אברהם, כמה אברהם אבינו חי? 175, באותיות קוף עין הר, ראשי תיבות קושיית עם הארץ. אמרתי לו, זה כתוב בספר חיי אברהם, קושיית עם הארץ. אמר לי, סיפרתי את זה שבוע שעבר באשקלון, לא יודע אם גונב לאוזניכם, הזכרתי עכשיו, היה איזה זקן אחד בירושלים בשכונת בית ישראל שאני זכיתי לשמש כשהייתי ילד, אז הייתי אוהב ככה לשמוע ממנו, היה לו בוקטים יפים כל מיני. הוא סיפר לי שהוא שימש את הרי גוצ'ובה, הגאון הרי גוצ'ובה, גאון אדיר היה, והיה מרוב שהיה מעמיק בתורה היה כל הזמן סובל מגרנות, כאבי ראש, עד שהרופא אמר לו שאסור לו להסתפר. לכן תראו תמונות של הרי גוצ'ובה, השער שלו דליל והולך אחורה, מה זה? מה צריך להיות? לא יכל להעביר תער על ראשו בגלל הכאבי ראש שהיה לו מראש שהיה מעמיק בלימוד. אז הרי גוצ'ובה היה מקבל מכתבים מכל קצה ארץ, כל שבוע בין 50 ל-100 מכתבים. אז היה מקבל, והיה מכתבים מונחים לפניו, לא כל השבוע, לא פותח אותם אפילו. מוצאי שבת אחרי הבדלה נכנס החדר שלו, הרמת המכתבים, אומר לי הזקן הזה, אני הייתי בחור צעיר, פותח לו מכתב, מכתב, קורא לו, הוא לוקח מהקולמוס שלו, כותב עיין סדחמת, עיין נודע ביהודה, עיין פשוט הרמב״ם, עיין זה, כל דבר היה כותב לו איפה הנושא הזה מופיע, או בגמרא או בתלמוד ירושלמי וכו'. וככה היה כל שבוע מתוך חצי שעה קרוב ל-100 מכתבים, 100 מכתבים, עונה על כולם, והכל מהראש, לא פותח שום ספר. אומר לנו, יש לו צעי שבת אחד, ותראו איזה ספר, אומר, מי זה? הרב של וינה, כתב לו מכתב, מאוסטריה. אמר, תביא לי, הוא צריך לכתוב עיין, אמרתי, איזה קושיה עצומה, הוא שאל אותו, מי יודע מה, תראה הרב כמה מעריך. גמר את כל הדף, תביא לי עוד דף, כתב דף השני, ועוד דף כתב מאחורה. עיין עיין בחיקה שהדיו יתייבש, אז היה סיפור, אתה זוכר פעם? היה מין קרטונים כאלה עם ידית שהיו שמים על הדף לפני שהופכים דף במחברת, למה הדיו עדיין רטוב, אתה תעסוק את הדף הכל ימחק, אז מייבשים את הדיו, ואז היה להם שכל, היו שמים חומרים שמתנדפים, אלה מרעילים את הגוף, לא שמים רעלים, בדירה וככה, הופך את הדף השני, הדף השלישי, אומר היה לפחות צפתי 150 מקורות. אמרתי לו, מה הרב כתב פה? אמר לו, כתבתי לו כל המקומות בשס שכתוב עם הארץ. למה זה שאלה שכתובה בשולחן ערוך? איך זה רב של העיר שואל אותי שאלה שכתובה בשולחן ערוך? אז הוא אומר, זה שהיה יעקב אבינו יצא שלם בטוב, כל הטוב היה בו. אז עכשיו זה השאלה ששאלנו, 15 שנה, אלא המדרש הוא משיב, עשיו תראו יונתן בן עוזרא על הפרשה שלנו, ויצא ראשון אדמוני כולו כעדרת שיער, ומתאר איך עשיו נולד שלם בכל הגוף שלו, עם זקן, עם ציפורניים, כמו אדם מגודל בגיל 18. ולהבדיל גם יעקב אבינו היה לא פחות ממנו, רק יעקב בלי שערות ובלי ציפורניים, כנראה לא כתוב עליו שהיה שעיר, אבל יעקב גם היה שלם. אז עשיו היה שמו עשוי, זה היה שמו העיקרי, ויעקב עקב. רק יעקב בגלל שידו חזת ועקב עשיו, ועקב של עשוי זה היה אותיות, הוא לקח אותו, נהיה יעקב, והוא נשאר עשיו, וכמו שמו עשיו. אז זה היה מגודל, וכבר בגיל יום ישבו ללמוד אצל אברהם אבינו, תאר לך מה זה. אז הם יצאו גדולים, וגם המדרש אומר, למה ישב נענש? הוא מפני שהיה כמו גדול, כל הטעם שקטן לא מעניסים, כן בו דעת, אבל זה יש בו דעת. אז 15 שנה למדו האבות ביחד, למדו תורה שלושתם ביחד. אז הוא למד תורה ישב אצל אברהם אבינו. אחר כך ביום שנהיה בגיל 15, אז יצא לתרבותה, אברהם אבינו נפטר, והיה מעשה של הנזיד הדסים, זה היה ועזד יעקב נזיד. אז פה רואים את המעלה של יעקב אבינו, כמה היה קדוש וטהור, איך יצא כולו שלם. ומכאן מעשה אבות סימן לבנים, שנלמד מהאבות הקדושים איך לעמוד מול כל רוח שואה מסער. אני אסיים דברי רבנו ארי. רבנו ארי אומר בראש השנה, תוקעים תקיעה, יש שברים, יש תרועה. מה זה התקיעה? אומר זה כנגד אברהם, הוא היה חסד. תקיעה זה אבוקת וכחלתה עד שהנשימה, עד שתיגמר הנשימה. אבל שברים זה דין, תו, יבבה, זה יצחק, זה דין. אומר, והתרועה מה זה? זה יללה. אומר זה כנגד שניים, יעקב ודוד, שכל חייהם סבלו רדיפות. יעקב אבינו כל חייו, והלכתי ולא שקעתי ולא שלפתי ויבוא רוגס. וגם דוד המלך, עוזר הייתי לאחי, נוכי לבני אמי, קנאת בטח אכלתני, אחר כך מצד אחר, מצד אביו, מצד אחר כך משפחתו, אחר כך חמים, אחר כך בנו יצא נגדו, עד סוף ימיו סבל. אומר, והם סבלו בגללנו. זה לכן אנחנו עושים תרועה, ואומר לכם זכות, תזכור לנו זכות יעקב ודוד, שסבלו כל חייהם ומסרו נפשם על התורה ועל קיומה, בשביל שאנחנו נתקיים. יהי רצון שזכותם תעמוד לנו להתברך באלף המגן. ואני רוצה בהזדמנות הזאת להודות לכם לכולם על ההשתתפות.